ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אז הנביא בוחר לפי ריש לקיש להגיד להם ערב המלחמה את המפתח להבחנה של שישה סדרי משנה וגמרא בעקבותיהם. כפי שמונה הגמרא, אמונה, סדר זרעים, וכך לגבי כל סדר וסדר. זה דבר, אני חושב, מאוד משמעותי לגבינו, שבאמת, אמנם הרב קוק לא עשה את זה בצורה מפורטת, הכתיבה שלו מאוד זורמת, הוא לא מציין את המקור, ואז נדמה לעתים שהדברים נאמרו מתוך מחשבותיו, אבל כפי שרבנו הרב צבי יהודה היה עושה, מאוד מתאמץ לברר את המקורות שלו, הכל מתוך תורה. נכון שיש דעות שונות, נכון שיש סגנונות שונים, אבל הכל מתוך תורה. אומר להם ישעיהו הנביא, מתחילים את ההתמודדות בתורה. מדוע? וכאן מביאה הגמרא דברי רבא על אותו פסוק. שעה שמכניסים אדם לדין, אומרים לו, נסעת ונתת באמונה, כמו שאנחנו קוראים תמיד את השבת הראשונה בחודש אלול, פרשת שופטים, לא תיקח שוחד. סוגיית הממון, הפרנסה, התקציבים, המסחר, המשכורת, הרווחים, הכל. שואלים את האדם, האם נסעת ונתת באמונה? אחר כך, שאלה שבדורנו היא לא פשוטה. האם קבעת עיתים לתורה? יכול להיות שזה מכוון לשאול לא האם קבעת זמנים. כי השאלה הגדולה היא לא רק הזמן, אלא מה עשיתי בתוכו. האם הנטו והברוטו היו אותו דבר? או שהייתה לי הסחדה? ויש כל מיני גורמים או מכשירים ש... עלולים להשיח את הדעת. אז השאלה הייתה, האם זה נטו? האם קבעת עיתים? עת זה דבר יותר פנימי מזמן. זמן זה הופעה מסוימת. השבת לא ערכה נמדד מ-6.31 ועד 7.50 וכו'. יש נשמה לשבת, והנשמה הזאת חלה במציאות בתוך גבולות של זמן. שואלים את האדם לגבי הקמת בית, קיום בית, התפתחות הבית. שואלים את האדם, האם ציפית לישון? אומרים הראשונים, הרי כשנשאלה שאלה אם קבעת עיתים לתורה, הנחת היסוד, חוץ מעיתונים, שזה כנראה תופעה אחרת, אבל אדם לא קובע עיתים למה שהוא לא מאמין בו. כלומר, אם אתה קובע עיתים לתורה, אתה מאמין במה שכתוב. אז אומר הרמב״ם, אם אתה מאמין במה שכתוב בספר דברים פרק למד, שלעולם לא ניכנס לראש השנה בלי פרשת ניצבים, כתוב שיבוא משיח. נכון, המילה הזאת משיח לא כתובה שם, אבל כתוב שם קיבוץ גלויות, כתוב שם ירושת הארץ, וממילא התשתית של מה שנקרא משיח כתובה שם. ועל כן כבר נשאלה שאלה אם קבעת עיתים לתורה, האם האמנת במה שכתוב בה, כולל הציפייה לישוע. למה צריך לייצר עוד שאלה לכאורה מיותר? לכן ההורים הראשונים, רש"י בבסיס של דבריו, והר"ן מפתח אותו, שהציפייה לישוע היא השאלה האם ציפית להתקיימות דברי הנביאים. כלומר, נכון שהכל רמוז בתורה, אז בתוך התשתית הזאת של קיבוץ גלויות וירושת הארץ כבר כתוב הכל. אבל איך זה מתפרט? מה התוכנית האלוקית עם כל שלביה? זה מופיע בנבואה. ושאלו את האדם, האם הכרת את זה? האם למדת את זה? בסוף מוסיף הר"ן בעקבות רש"י, בימיך. כלומר, כשאתה מברר בתוך כל מסורת התורה שבעל פה, אתה מברר מה התקיימות דברי הנביאים בימיך, משמעות הדבר, מה תפקידך בכוח. מה האחריות שלך? שבוע הבא יש יום ציון עלייתם של תלמידי הגאון מווילנה לארץ. שיירה הראשונה, 70 נפש, עלתה בחטא אלול תף קוף סמך תל, לפני כ-200 שנה, קצת יותר. הגרא אמר לתלמידיו, בזמן הגאולה, בזמן חבלי משיח, תהיינה שתי קבוצות, אין שלוש. אחת, על פי הגמרא בבעברת רבי קופחף, מגלגלים זכות על ידי זה פה. כלומר, צריכים להתרחש בדור הזה דברים טובים. אתה יכול להיות שותף, אתה יכול להוציא אותם אל הפה. יש קבוצה שנייה, מגלגלים חובה על ידי חייו. אתן לכם דוגמה. אני אומר את זה להרבה לאנשי תקשורת. אני אומר להם, תמשיכו מלאכת הקודש שאתם עושים. אתם ממש מגדולי מובילי הגאולה. למה? נשא הגמרא בסנהדרין אומרת, דף צדיק זין, שאין בין, אין משיח בא, אלא בעסק חדש. מי אחראי היום על עסק חדש? התקשורת. זה לא זכות, חובה. אז מגלגלים חובה על ידי חייה. אין קבוצה שלישית מהאום. אתה פטור מהכרעות, אתה חי את החיים שלך, כי כל תופעה שקיימת בדור היא צריכה אחיזה במציאות. אז על כן בימיך הזאת השאלה, לאן השתייכת? מה קבעת בעולמך כאחריות שלך? ואולי ההכנה הזאת מכניסה אותנו לגמרא מסכת סנהדרין דף צדיק זין עמוד ב', בערך 15 שורות מהשורות המתרחבות. מהי ויפח לקץ ולא יחזה? המילים האלה הם חלק מנבואת חבקוק להתקיימות דברי הנביאים. אומרת הגמרא, אמר שמואל בן נחמן, אמר רבי יונתן, טיפח עצמן של מחשבי קיצים. ביקורת חריפה ביותר על מחשבי קיצים. למה? שהיו אומרים, כיוון שהגיע את הקץ ולא בא, חישוב אינו בא. ברגע שיש חישוב קץ, כתוצאה ממנו ציפיות ואשליות, וזה מתנפץ מול המציאות, זה יוצר משבר נורא. לכן אומרת הגמרא, אל תחשב קץ. מה כן? אלא חכה לו, שנאמר בנבואת חבקוק, אם יתמהמה חכה לו. זה מה שכתוב שם בהמשך לפסוק הזה. שואלת הגמרא, שמא תאמר, אנו מחכים והוא אינו מחכה? אולי לנו חשוב שתבוא גאולה, שיהיה שקט, שנוכל, איך המילה השגורה לשוננו, לחזור לשגרה. זה חשוב לנו, אבל הקדוש ברוך הוא לא חשוב. יש הלכות ערב שבת, מה מותר לעשות סמוך למנחה? מנחה גדולה, מנחה קטנה. יש תוספת שבת, דאורייתא, דרבנן. כמה בדיוק זה? 6 דקות, 5 דקות, 12 דקות, 20 דקות, ירושלים, בני ברק, סוגיה שלמה. כמה סעיפים יש על המילים האלה לחכות לגאולה? מה זה? זה דאורייתא, דרבנן, שיעור חזוני, שיעור רב חיים נאה, חומרס, מהדרין, אין כלום. אולי זה לא חשוב. מה שחשוב זה ההלכה, חוד שבת, חוד כשרות וכך יוצא דרך. עונה הגמרא, אל תגיד כך. זאת אומרת, מירועי הליכה אתה יכול להגיד כך. אם אתה מסתכל במה שהנבואה כותבת, הנה, נבואת ישעיהו, פרק ל', כתוב שם, לכן יחכה השם לחננכם ולכן ירום לרחמכם. תראו את רש"י, מה זה יחכה? הוא עצמו. מי זה הוא עצמו? הקדוש ברוך הוא. הוא עצמו מחכה ומתאווה שיבוא משיח. הפירוש, אז אל תגיד שזה לא חשוב לו. ואז שואלת הגמרא, לאידך גיסא, אם כך, וכי מאחר שאנו מחכים והוא מחכה, מי מעכב? הפירוש, אם הייתי עכשיו אומר, חבר'ה, תוציאו דף, תכתבו מה זה נקרא לחכות בעברית, אני חושב שהייתי לא מקבל תשובה אחת שפירושו להמתין. אז מה שואלת הגמרא? אם השם ממתין ואנחנו ממתינים, למה הגאולה לא באה? פירוש לא באה מזה שאתה ממתין למשהו, הוא מגיע. המתנה זה לא כוח יוצר. ואפשר להגיד על הקדוש ברוך הוא שהוא ממתין? אם השם מתאווה, אז הוא לא מביא? איך לחכות נקרא לפעול? מה אומר הפסוק בחבר הזה?
ציפייה פועלת, ציפייה כן פועלת.
אבל במה?
יוצרת את הכלי, יוצרת אותנו מוכשרים לגאולה.
איך היא יוצרת? כי מה אומר הפסוק בחבקוק? הציבור שואל את הנביא, מתי סוף הצרות? זה מציק לאנשים. אז הנביא לחוץ מזה הולך לשאול את השם. השם אומר לו, תכתוב בספר. תשובה קלה ברורה. כתוב שם כך: א', עוד חזון למועד. אתה יודע מה? ייקח עוד הרבה זמן. ברור. ב' ויפיח לקצב לא יחזר, לפי הראשונים, בחלק מהמשמעות, כי ראינו שהגמרא לומדת את זה בעוד משמעות. חלק מהמשמעות, הכוונה זה דיבור אלוקי על הקץ, ואין כוונתו להחזר, גם אם הוא אומר שזה ייקח עוד הרבה זמן. אז כתוב כך: אם יתמהמה, חכה לו, בוא יבוא, לא יאחר. אמרו לבן אדם לבוא בישיבת הכותל בעשר וחצי, הוא לא הגיע בעשר וחצי, אז הוא יתמהמה. ואיחר או לא איחר? ברור שאיחר. אין בעברית דבר כזה שהוא מתמהמה ולא מאחר. איך זה יכול להיות? אלא בהפטרה של שבת שופטים אנחנו קוראים שהיהו סוף נון א' ותחילת נון ב', כי עין בעין יראו בשוב השם צין. רבנו הרב צבי יהודה היה מפרש בעקבות הרב קור אביו, שהעין האנושית, ההבנה האנושית, המבט האנושי, מסתכלים על מציאות מסוימת. לפי הבנתנו זה מתמהמה, זה לא מגיע בזמן, זה לא מגיע איך שזה צריך להגיע, אבל לפי העין האלוקי, לפי המבט האלוקי, זה לא מאחר, זה מגיע מתי שצריך ואיך שצריך. ויש פער ביניהם. מה תפקידנו בכוח? לחוות דעה? להגיד מתאים לי, לא מתאים לי, נראה לי, לא נראה לי? זה לא תפקיד. לפעול. לחכות זה לפעול. יהושע בן נון נכנס לארץ, לפי הגמרא בבבא קמא, לדף פ"א, ותקן תקנות. אחת התקנות נקראת מחכים בימה של טבריה. מה הפירוש? היום ראינו שאפשר לחכות גם בירושלים. זה נקרא לחכות בטבריה. חברים יקרים, לחכות בעברית זה לדוג. איך נקרא המקל הזה, הארוך הזה? על שם הפעולה. אז שאלתי פעם דייג, למה זה נקרא חכה? אז הוא אומר לי, תחכה. אז חיכיתי חצי שעה בלילה, והוא אמר לי, נו. ואני אומר לו, חיכיתי. הוא אומר לו, חיכית. לחכות זה לדוג, הוא אומר, כי זה פעולה שדורשת הרבה מאמץ. הוא שאל אותי, כמה אורך החוט של החכה? אמרתי לו, גג 10 מטר. הוא אומר לי, לא פחות מ-100. והוא זורק את זה, אמרתי לו, תשמע, אתה גאון, אילוי. ובטח, זה מלאכה שדורשת המון המון עשייה, אבל בשונה ממלאכות אחרות, גם דורשת הרבה סבלנות. מה עשה האדם המודרני? כיוון שלא תמיד נוח לו לפעול, עקר את הנשמה מתוך המושג, הוא לא פועל, הוא ממתין, פסיבי, ובדרך כלל גם אין לו סבלנות. בוודאי עם כל המכשירים הטכנולוגיים, שכל דבר אפשר לעשות בחצי עשירית השנייה, אז אני חושב שגם גאולה אפשר להביא ככה. זה בעצם הפספוס הגדול. חכה לו, פירושו תפעל. הקדוש ברוך הוא פועל ואנחנו פועלים, ואז השאלה, אז למה זה לא מגיע? עונה הגמרא, מידת הדין מעכבת. ואני לא מציע להתמחות בתחום הפוקפק הזה, מה זה מידת הדין. גם לי יש רשימה של אנשים חוץ ממני, הם האשמים בזה שהגאולה לא באה. אין שום דבר נבנה מהכתרוגים האלה, כלום. יש לקיש אומר בבר המציאה בקופיו, סליחה קופזיים, קשוט עצמך, אחר כך קשוט אחר. אדם צריך לשאול את עצמו במה הוא יכול לתקן, ולא לעשות טבלאות. אבל בכל אופן יש איזה מחסום, מידת הדין מעכב. שואלת הגמרא, אם ככה, וכי מאחר שמידת הדין מעכב, אנו למה מחכים? אז מה תועיל הפעולה שלנו? עונה הגמרא, לקבל שכר, שנאמר אשרי כל חוכה לו. בהמשך לאותה נבואת ישעיהו פרק למד, כמו שהאדם המודרני עקר את הנשמה מהמושג לחכות, הוא גם עקר את הנשמה מהמושג שכר. מה זה שכר היום? גמול ממוני. איזה גמול אתה מקבל מזה שאתה פועל במהלך הגאולה? כלום. לפעמים אפילו אתה נוכל אכזבות גדולות. אז מה פירוש שכר? התורה אומרת שהשם נתן שכר למיילדות, יתב אלוקים למיילדות. מה השכר? כל מיני אדם שומע את זה, יודע ספר, אומר, והיה אצלהם בתים. היה בתל אביב אדמו ניצול שואה, רבי משה מאוז'רו. רבי משה מאוז'רו, והוא כתב ספרים על התורה שנקראים באר משה, ספרים נפלאים. הוא אומר שכשאתה עונה שויתב אלוקים למיילדות זה ויעש להם בתים, אתה מדלג על פסוק, כי שם כתוב כך: ויתב אלוקים למיילדות וירב העם מאוד מאוד. כלומר, מה השכר שלהם? שיש פרי מתוך המאמצים שלהם. מה הפרי? שעם ישראל גדל. וזאת הייתה בעצם המגמה האלוקית, כאשר יענו אותו כן יתן וכן יפרוץ, והייתם שותפות בתוך המהלך האלוקי. אין שכר יותר גדול מזה. אומר הרבי מאוז'רו, אחרי שכתוב ויתב אלוקים בעיר והעם מאוד מאוד, אז כתוב ויעש להם בתים. אומר רבי נשחי, למה? אני בשטחיותי, אני שומע את המילים ויעש להם בתים, יודע את חז"ל, בתי כהונה, בתי מלוכה, אני אומר, קיבלו שררה. אומר רבי נשחי, על מה אתה מדבר? הם עשו את הנפש למען כלל ישראל, השם נתן להם בתים של מוסרי נפש על כלל ישראל. לא שכר במובן החיצוני. לקבל שכר פירושו, אתה מנווט את חייך על פי המגמה האלוקית של הגאולה. אתה בזמן צוק איתן למדת. האם לימודך היה לימוד רגיל? התפללת. האם תפילתך הייתה רגילה? עמלת, עבדת בעבודת המידות, האם זאת הייתה עבודה רגילה? זה לא אומר שאתה רצת לחזית. כלומר, בתוך המכלול של התפקידים בזמן הגאולה, זה לא אחיד. כולם צריכים לעשות אותו דבר. אבל השאלה, האם זה היה בגדלות? האם זה היה בכוונה טהורה? האם זה היה בעוצמה? זה מה שעניין את הרב קוק. שאם הקדוש ברוך הוא פועל, וכמובן שהדבר הזה נלמד בבית מדרשו של הגר"א ושל הבעל שם טוב ושל המקובלים ואחר כך של הנציב ושל החפץ חיים, זה לא דברים שהרב קוק המציא מעצמו, אבל השאלה המרכזית שעניינה אותו בתורתו, בתפילתו ובמידותיו ובהנהגת הציבור שלו, זה איך הקדוש ברוך הוא פועל במהלך הגאולה ואיפה אני שם כתף. דוגמה קטנה, בעקבות מלחם, או נגיד בתוך מלחמת העולם הראשונה, הרב קוק נקלע לשוויץ ומשם ללונדון, רצה לחזור לארץ, וזה היה נורא מבחינתו להישאר בגלות. והנה מתברר שהקדוש ברוך הוא מתחיל לגלגל מהלך של הסכמת האומות שנבנה פה מדינה, מה שמכונה לימין הצהרת בלפור. והוא יכול, הרב קוק, בהיותו בלונדון, לסייע להצהרת בלפור. מה הבעיה? הבעיה הייתה האנגלים? לא. הבעיה הייתה יהודים, אנשי תורה ומצוות. הם אמרו על גופתנו, אסור לעזור לזה. משיח צריך לבוא מהשמיים, אסור לסייע להצהרת בלפור. ואולם הוא היה צריך להתמודד, הוא היה צריך להסביר למערכת הבריטית למה יש כאלה שחשוב שהם יתנגדו, אבל הם לא משקפים את רצון השם במובן השלם, ולמה יש כאלה שצריכים לתמוך בהצהרת בלפור. דוגמה קטנה, עכשיו אני מקווה שאני לא פוגע באף אחד, אנחנו לא נחקו, אנחנו לא יכולים לפעול בהצהרת בלפור. לכן אמרתי באמצע של הדברים, לימודך, תפילתך, עידותיך, שיקוליך, כוונותיך יכולות לעלות קומה. זה השכר. שאם לקחת ברצינות את החיפוש בכלל של התקיימות דברי הנביאים ובימיך, ואתה רוצה להבין מה המשמעויות מבחינתך, זה משנה את כל החיים. אין שכר יותר גדול מזה. אחר כך ברבות הזמן גם תמצא את מקומך, את תפקידך, את ביתך, את כל מה שתצטרך לבנות מתוך אותה מערכת שיקולים. אמרתי בתחילת הדברים שאני מבקש סליחה על הקיצור וגם על האיחור, תנחלו לי, למדנו משהו קצת, ולילה טוב וחודש טוב ובשורות טובות, כל טוב, שלום לכולם, תזכו וימצאו.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.